אנחנו קצת נתבונן על דברים שקשורים למתנה שיש לנו ברגל הראשון, בפסח. אנחנו נמצאים ביום גדול, ראש חודש ניסן, כן, יום שנטל הרבה הרבה עטרות. נאמר בו, משכו, קחו לכם, אומרים חז"ל, יש ביום הזה כוח מיוחד להתגבר על מה שיש בלב האדם, לעבוד עבודה זרה ולהידבק בכוח האמונה. זה הכוח של היום הזה, כן, שחז"ל אומרים, משכו, קחו, זה מהעבודה זרה. ואנחנו רוצים להתבונן מה באמת הכוח הרוחני שיש כשאנחנו מגיעים לפסח, כן, לחג החירות שלנו. כי אין זה ודאי שפסח יש בו צד של הצלה, כפשוטה, כמו שאומרים חז"ל, שזה השורש לאמירת ההלל. הגמרא בפסחים קי"ז אומרת את הדבר הזה, שזה השורש לאמירת ההלל, שזה היה משעבוד לגאולה, כן? היה בזה, בכל שעבוד יש גם בחינה הזאת של מוות, אבל הגזרה במהות שלה הייתה שעבוד, וזה השורש של אמירת ההלל. אבל ודאי שעם כל זה שההלל זה מאוד משמעותי, וליל הסדר הוא כולו לילה של אמירת הלל והודעה לקדוש ברוך הוא, ההלל וההודעה הזה זה לא על עצם הדבר הזה רק שניצלנו, אלא כנראה יש בזה גם משהו, איזושהי מדרגה רוחני. כן, אז כשאנחנו נזכרים בחג שבועות, אז אנחנו מבינים, המתנה של חג השבועות, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדבר המופלא הזה, השעשוע המופלא הזה של התורה, נתן לנו את התורה. כשמגיעים לחג סוכות, אנחנו מבינים, זה הסגולה הזאת והכוח הזה שאנחנו עם שזוכה להשראת שכינה ולקרבת השם, זה הדבר שמגדיר אותנו. אבל בפסח, נכון, הקדוש ברוך הוא החליט להציל אותנו, אבל האם ההצלה הזאת היא מגדירה משהו באופי הרוחני שלנו, במדרגה הרוחנית שלנו? אנחנו רואים שהעניין הזה של יציאת מצרים מוזכר בהרבה הרבה מקומות בתורה. אז כן, אחד המקומות לגבי מצוות השבת, בפרשת ואת חנן, כשמשה רבנו חוזר על הסדר של עשרת הדיברות, אז שם במצוות השבת זה אחד ההבדלים הגדולים בין כן, הדיברות הראשונות והדיברות השניות, ששם מוזכר הטעם של יציאת מצרים בשבת. שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך, גם הביטוי הזה, כאשר ציווך השם אלוקיך, אני רוצה לעמוד עליו, כן, מה זה, זה גם תוספת שהוזכרה כאן בדיברות השניות, כן, בפרשת ואת חנן, מה זה התוספת הזאת כאשר ציווך השם אלוקיך? למה הדגישו את הדבר הזה? והביטוי הזה, כאשר ציווך השם אלוקיך, זה גם כתוב שוב בדיברות השניות במצוות כיבוד אב ואם, כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך השם אלוקיך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אז הביטוי הזה שהוא פעמיים חוזר בדיברות השניות, כן, כתוספת למה שהיה בדברות הראשונות, אני רוצה לעמוד עליו. ואחרי כן כתוב, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, יום השביעי שבת להשם אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובמך ביתך, עבדך ועמדך ושורך וחמוך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ועמדך כמוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, וכל ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. אז קודם כל צריך להתבונן. למה כאן הציווי על השבת קשור ליציאת מצרים? אנחנו היינו יכולים אולי להבין את הדבר הזה. כלומר, יש כאלה שאמרו שפה בדיברות באים להגיד לנו על השבת הסוציאלית. כן, אתה עבדת קשה והקדוש ברוך הוא היטיב איתך והוציא אותך ממצרים, אז גם תזכור את הדבר הזה ותעשה את זה לבנך, לביתך, לעבדך ועמדך ושורך וחמורך. כלומר, הצד האנושי נאמר שיש בשבת. אז צריך להתבונן באמת אם זה הכוונה. אנחנו ננסה להגיד ממש הפוך מההתבוננות הזאת. והשאלה שלי על ההסבר הזה, זה כי גם למה הודגש הדבר הזה, וזכרת כעבד היית בארץ מצרים ויוציא הרך השם אלוקיך משם, בסדר. אבל פה יש הדגשה, ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות יום השבת. מה זה העניין הזה של היד החזקה והזרוע נטויה פה בהקשר של מצוות השבת? כן, אז בוא, אנחנו רואים שהעניין הזה של היד החזקה והזרוע הנטויה הוא איזשהו דבר שהוא חוזר על עצמו הרבה בסיפור יציאת מצרים. כן, שאנחנו צריכים להזכיר שיציאת מצרים הייתה ביד חזקה וזרוע נטויה. אז אפשר לבוא ולהגיד שזה העניין שיציאת מצרים זה היה בניסים ונפלאות. כן, זה יד החזקה וזרוע נטויה. אני צריך להבין באמת יותר את העניין הזה של מה כל כך חשוב, העניין הזה של היד החזקה והזרוע הנטויה. הדברים שאנחנו הולכים להסביר, החלק הראשון שלהם מבוססים על החלק הראשון של דרשה של הרב במדבר שור בדרוש 33. שם הרב מתייחס לנוסח של התפילה שאנחנו אומרים ברגלים. אנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, רוממתנו מכל לשונות, קידשתנו במצוותיך, קירבתנו מלכנו לעבודתך. אז איך שאני מבין, לפי דברי הרב, זה בנוי כך. אתה בחרתנו מכל העמים, זה מתייחס לפסח. אהבת אותנו, מתייחס לחג שבועות. רצית בנו, מתייחס לחג סוכות. ושוב, רוממתנו מכל הלשונות, מתייחס לפסח. קידשתנו במצוותיך, מתייחס לחג השבועות. קרבתנו מלכנו לבבותיך, מתייחס לחג סוכות. ההסבר הזה, ראיתי אותו גם מובא בשם הגר"א, תלמיד הגר"א כתב את זה בסידור הגר"א באישי ישראל, כתב משהו שהוא הזכיר את הפירוש הזה. כן, אז אנחנו אומרים כך, כן, בפסח הקדוש ברוך הוא בחר בנו. כן, הוא בחר בנו מכל העמים. עוד מעט ננסה להבין כן, מה העניין הזה של הבחירה. והקדוש ברוך הוא אחרי כן הביא לנו מתנה מאוד גדולה. מה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת? כמו שאנחנו אומרים, באהבה רבה את התורה הוא נותן לנו. כן, זה כשהקדוש ברוך הוא רוצה לבטא את אהבתו אלינו, הוא מביא את התורה, בעצם הוא מביא את עצמו ונותן לנו את התורה, שבזה הוא מבטא את האהבה רבה שאהבתנו. כן, אהבת אותנו. ואחרי כן, גם אחרי שהתחלנו והסתבכנו בחטא העגל ולא הצלחנו להופיע את התורה, בכל אופן הקדוש ברוך הוא אמר, חשוב לי הקשר הזה, רצית בנו. הקדוש ברוך הוא נלחם על הקשר הזה. זה החלק הראשון. ואז בא החלק השני של המשפט, רוממתנו מכל הלשונות. הבחירה, אתה בחרתנו, במה זה בא לידי ביטוי? בזה שרוממתנו מכל הלשונות. יש את העמים כולם, ואותנו בחרת בצורה מיוחדת. כן, הלשונות זה העמים, ורוממתנו, אנחנו עם מרומם יותר. קידשתנו במצוותיך, אהבת אותנו בזה שנתנו את התורה, אז עכשיו אנחנו קדושים יותר על ידי כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, קידשתנו במצוותיך. אתה רצית את קרבת את העבודה שלנו, כן? רצית בנו, איך זה בא לידי ביטוי? קרבתנו מלכנו לעבודתך, כן? אתה רוצה את השראת השכינה לעשות את זה בנו, שאנחנו נקריב לפניך קורבנות, ואת הקשר. עכשיו, בדרשה הזאת הרב מדבר, מה זה הכפילות הזאת? מה זה אתה בחרתנו ו רוממתנו מכל לשונות. ששני הביטויים האלה אנחנו מסבירים שזה נוגע לפסח. מסביר הרב כך. העניין של ישראל, עם ישראל יש לו ייעוד. הייעוד של עם ישראל להופיע את הטוב בעולם. אז המדרגה הראשונה זה שאתה בחרתנו מכל העמים. העמים הם לא היו מתוקנים אפילו בדרך ארץ. והעמים בוודאי לא היו מתוקנים במידת החסד והרחמים. הם לא היה בהם את הכוח להופיע חברה ויחסים טובים של המידות הטובות, של עשיית החסד, של רחמים על העניים וזה. אז אצל העמים אין את הדבר הזה. ובוודאי אחד העמים שהכי ביטא את הרוע ואת הרשעה ואת חוסר הרחמנות זה פרעה ומצרים. כן, זה בית עבדים, זה מקום כזה שהתפיסה היא תפיסה כזאת של יש את הטבע ויש את אלה שיש להם כישרונות טבעיים והם גם נולדו כעם מיוחד עם כישרונות מיוחדים וכל אחד ואחד יישאר במקום שלו. נולדת עבד? תישאר עבד לעולם. אתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול להתקדם, אתה לא יכול... אנחנו משתלבים בטבע הזה, שכמו שבטבע יש מלחמת קיום, מלחמת הישרדות, כל אחד ואחד עם עם המעמד שלו, עם הכוח שיש לו, איך שהוא נולד, זה הסדר. והגישה הזאת היא גם בסופו של דבר הביאה גם לנוראיות הזאת של הניצול של עם ישראל. טוב, היה שם חריג אחד במצרים בשנות המלכות של יוסף, שיוסף הביא קצת יותר את הופעת הטוב בכל המלכות בכל המעצמה הזאת, אבל כן, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, מת כל הטוב וכל את האלוקים אני ירא של יוסף, הכל מת שם במצרים, וזה חזרו לאחור. אתה בחרתנו מכל העמים, זה אומר שלא רק מול המצרים, אלא באמת נהפכנו להיות עם שהמידות הטובות והחסד והרחמים וכל הדרכים המתוקנות באמת יופיעו באומה הישראלית. זה אתה בחרתנו. מה זה רוממתנו מכל הלשונות? מסביר הרב באותה דרשה, רוממתנו מכל הלשונות בא להגיד שעם ישראל הוא עם מיוחד, שהתכונה שלו, שהאופי שלו, הכוח שלו, זה לא רק להביא טוב שהוא מבוסס על המידות האנושיות המתוקנות, אלא גם אם תיקח את העם, גם אם העמים היו מתוקנים. ומסביר הרב מה זה דווקא לשונות. הלשון זה הביטוי של החלק התרבותי המתוקן שיש בכל עם ועם. כן? 70 הלשון זה 70 באמת הצדדים המתוקנים שיש אצל אומות העולם. ואומות העולם כדי להיות מתוקנים אז באמת הם מבוססים על זה שהם רוצים לעשות טוב אנושי. אבל בעם ישראל, עם ישראל רוממתנו מכל הלשונות. הבסיס של עם ישראל הוא עשיית טוב לא מצד הצד האנושי שיש בנו, אלא מצד מה שאנחנו יכולים להביא לעולם טוב הרבה יותר גדול. איך אנחנו יכולים להביא טוב הרבה יותר גדול? איך אנחנו יכולים להביא טוב הרבה יותר מתוקן? זה שאנחנו נביא את הטוב האלוקי לעולם. כן, הקדוש ברוך הוא שהוא מקור של הטוב. והוא יכול להביא טוב הרבה יותר גדול מאשר בני אנוש. עם ישראל כשהוא נברא פה עם כזה שתכונת החיים שלו תהיה שהטוב שהוא יגלה יהיה טוב לא אנושי אלא טוב אלוקי. והרב מסביר בדרשה שם, אחרי כן הדברים גם כתובים ברב בפסקאות אחרי כן, גם קצת באורות, ובמיוחד באורות הקודש, הרב אומר שבשורש או בבסיס, הדרך המתוקנת הייתה שעם ישראל יופיע את הטוב בעולם רק מצד הרצון שלו להיות דבוק באור האלוקי. וכשעם ישראל יופיע בעולם טוב אנושי, זה פחיתות מעלה אצל עם ישראל. מה שאצל כל הגויים זה נחשב דבר מופלא, אצל עם ישראל זה נחשב כישלון. זה נחשב שעם ישראל לא מביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלו. וזה המשמעות של רוממתנו מכל הלשונות. ככה מסביר הרב את שתי המדרגות האלה, אתה בחרתנו מכל העמים. הכוונה היא שגם עם העמים, גם כשנתייחס באמת על האנושות כמופיעה כעמים, אז בוודאי אנחנו העם שיצליח להופיע, בוודאי אנחנו הכי מובחרים ביכולת של העמידות האנושיות. אבל לא רק זאת, רוממתנו מכל הלשונות. כן, אנחנו מביאים לעולם משהו הרבה יותר מתוקן, משהו הרבה הרבה יותר גבוה. אומר הרב, על פי אלה הדברים למדנו שיש דרך ישר לכל עם ולשון, ואולי הם לתפארת, ואצל ישראל יהיה דבר זה לא לפי ערכם. מסביר הרב, זה מה שאנחנו אומרים בדיינו. שתי המעלות שהיו ישראל צריכים לעלות בתכלית ההשלמה, רמזו חזל במאמר ההגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, שמה פסקה זו המתם. מה זה פסקה זו המתם? שמה עם ישראל הגיע למצב הזה שהעמידות האנושיות שלו היו מתוקנות. על גבי זה, אחרי כן הגענו למעלה האלוקית, כן, שעם ישראל זוכה לה. אף על פי שכל שיפעל טוב רק מצד הרגש הנפשי בעצמו הוא דבר טוב ומשובח בעצמו, אצל ישראל חובה גדולה שיהיה דבר זה נעשה רק כדי למען עשות נחת רוח לפניו ברוך הוא. מצוות הצדקה וכל המצוות צריך להיות כולם כשיעשה אותם איש מאומות העולם מפני רגש נפשי נטוע בו, זה משובח מאוד. וכבר יש בידו את תכלית מעלתו שהוא מוכן אליה. אבל איש ישראל לא זכה עדיין בזה כל לוחותיו, כי כשיעשה כל אלה, יען שם דרכי השם יתברך ברוך הוא, ודבר זה נמשך יען שתעודת ישראל בעולם מלמען ההשלמה האלוקית. ולזה אין די. בהנהגה הישרה על פי השכל לבד, כי אם להידבק בדרכי השם יתברך, מצד דרכיו יתברך העליונות. אז קצת נסביר את הדברים של הרב. כאילו, הרב בהמשך הדרשה מסביר שהנפילה של חטא העגל, מה היא הייתה? מי זה הערב רב? מסביר הרב, הערב רב, זה לא אנשים מושחתים, להפך. ערב רב זה היו הגויים המתוקנים במצרים, שכשהם ראו את ישראל יוצאים ממצרים, התלהבו מהדבר הזה שנשבר הרשעה של פרעה במצרים, והם הצטרפו להופעת הטוב שישראל צריכים להביא לעולם, זה הערב רב. ואותם ערב רב הם אלה שעושים אחרי כן את עגל הזהב. מה זה עגל הזהב? עגל הזהב, בוא נניח רגע לעניין הזה של העבודה זרה שבעגל הזהב, שאז יש ויכוחים אם זה ממש עבודה זרה, איך עושים? אבל העגל הזהב זה ביטוי לדבר הזה שאותם ערב רב, התפיסה שלהם מה היא הייתה? שהטוב שצריך להופיע בעולם זה טוב אנושי. זה טוב של הכישרונות האנושיים, למצות את כל הכישרונות האנושיים. אבל, וזה הנפילה של חטא העגל, מסביר הרב. הנפילה של חטא העגל זה לא זה זה התחילה מהאנשים הכי גרועים של אומות העולם. לא, זה התחיל מהאנשים הכי מתוקנים של אומות העולם, שהם חשבו שגם בעם ישראל המדרגה שצריכים היא מדרגה שהיא קרובה יותר לאנוש, היא לא איזושהי מדרגה מאוד מאוד מופשטת. כן, כל הרי הנטייה קצת לקרב את 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 העשייה האנושית, את 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 העמל הרוחני לאדם, זה בא לידי ביטוי בצורה כזאת של 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 חטא העגל. כן, אז אומר הרב, זו הנפילה של חטא העגל. ואחרי כן בהמשך הדרשה הרב מסביר שהתיקון הוא לעשות שילוב בין שני הדברים. לא ניכנס לתיקון, כי זה באמת דרשה חשובה שבהזדמנות אפשר לדבר גם על החלק השני. אני רוצה להתמקד בחלק הראשון שלה, אז קצת להסביר יותר את העניין הזה, מה זה טוב אנושי ומה זה טוב אלוקי. כשאנחנו מדברים על הופעת הטוב בעולם, אז כשאנחנו מדברים לכן, מה המנוע שלנו לעשות טוב? אז באופן פשוט, המנוע לעשות טוב, אנחנו מדברים על טוב נפלא. זה, אנחנו מבינים שיש פה עולם, והעולם הזה יש בו איזשהו שפע, יש בו איזושהי ברכה, ואתה רוצה לייצר עולם כזה שכולם יהיה להם טוב. אז בוודאי הטוב הוא שקודם כל חס וחלילה לא תפגע במישהו. מישהו יש בו טוב, מישהו מצליח, אל תנסה להפריע לו. ולא רק זאת, אם אתה עשיר ויש מישהו עני לידך, אז תנסה לעזור לעני. כלומר, תעשה חלוקת משאבים בעולם שהיא מתוקנת יותר. כלומר, המידות האנושיות יכולות להביא לתיקון מאוד גדול, לעולם צודק יותר, לעולם שהחלוקה של המשאבים בו היא תהיה הוגנת יותר. אז אם זה הטוב האנושי, אז מה כל כך, כן, מה הבעיה שעם ישראל יעשה את הטוב גם מצד הטוב האנושי? למה כל כך חשוב שעם ישראל הוא יופיע טוב אלוקי? ומה האידאה של הטוב האלוקי? האידאה של הטוב האלוקי היא הרבה יותר גבוהה. מה זה האידאה של הטוב האלוקי? האידאה של הטוב האלוקי, הקדוש ברוך הוא, כשהוא טוב, הוא טוב לכל. מה הכוונה הוא טוב לכל? אין מגבלה במשאבים. הקדוש ברוך הוא אין סוף, ויכול להיות אין סוף של טוב. ממילא מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עולם שאין בו עניים. אנחנו רוצים, השאיפה שלנו להופעת הטוב, זה לא לחלק את המשאבים בצורה יותר צודקת. האידאה שלנו להופעת הטוב בעולם זה שיהיה עולם שאין בו שום צער, שיש בו שפע, אין בו שום חיסרון, שכולם עשירים. זה לא יהיה אידאה של איך לעשות את הדבר הזה שהפער בין העשירים לעניים לא יהיה נוראי. זה אידאה שאנחנו רוצים להפוך את כולם לעשירים. איך אתה הופך את כולם לעשירים? אתה מלמד אותם איך אתה יכול להיות עשיר ולהתרומם מזה. הרי למה העולם שלנו לא עשיר? למה באמת לא, 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 אין, טוב אינסופי בעולם? הכל הוא בגלל שאין לאנשים עוד את המידות המרוממות האלה שמאפשרות להם לקבל שפע אינסופי. אבל אם האדם יתחבר למידות האלוקיות, וזה העניין של של התורה. כל העניין של התורה זה שהאדם ירחוש תכונות קדושות, ירחוש תכונות מרוממות שיאפשרו לו להיות עשיר, יאפשרו לו להעשיר גם את האחרים. אז מה זה האידאה המוסרית, האידאה האלוקית? האידאה האלוקית היא ליצור עולם כזה שאתה לא דואג לעניים, אלא שאתה הופך את כולם לעשירים. זה הייעוד של עם ישראל. עם ישראל הוא בא להושיע את העולם מזה שיש לו מצרים. כן, העולם הוא, יש בו גבולות, יש בו מצרים, והעניין של עם ישראל זה להופיע לשבור את המצרים של העולם הזה. איך יכול איש, איך אפשר לשבור את המצרים של העולם הזה? רק אם אתה מתחבר למקור, למעיין החיים. אם אתה מתחבר לאור האלוקי, לשפע האלוקי, אתה מתמלא בענווה, אתה מתמלא בכל המידות המופלאות שקשורות לקרבת השם, אז יכול להיות עולם מלא אושר. אז גם האנושות תוכל לקבל את העולם בשלמות, אם אתה באמת מלא בחיבור לטוב האלוקי, אז באמת יכול להיות עולם שהוא באמת טוב. אז לכן, בשלב הבסיסי אומרים לנו, זה לא טוב שעם ישראל יקיים את המצוות החברתיות על בסיס המידות האנושיות. זה כמו מה שהיום, אנחנו יודעים, יש עמותות שנותנות צדקה ויש מקימי. מה זה מקימי? אומרים לנו, לא, אל תיתן לו צדוקה. תקים אותו, תהפוך אותו לעשיר, תלמד אותו איך יהיה לו מידות כאלה שהוא יכול להיות עשיר. זה ההבדל הגדול בין הטוב האנושי לטוב האלוקי. אז איפה זה בא לידי ביטוי? איפה זה בא לידי ביטוי? מה שאנחנו רוצים עכשיו להסביר, כן? אז עכשיו אנחנו רוצים להסביר גם את העניין הזה של מה שהתחלנו בשבת וכיבוד אב ואם. אומר הנציב, מה החידוש של התורה שכתוב במצוות כיבוד אב ואם בדברות השניות, כאשר ציווך השם אלוקיך? מסביר הנציב, החידוש של התורה הוא שלמרות שכיבוד אב ואם זו המצווה שאפשר לקיים אותה בצורה הכי הכי אנושית, בוודאי שהאדם יכול לקיים מצוות כיבוד אב ואם, כן, זה המצווה שהיא הכי שכלית והכי אנושית, אומרת התורה, אבל אתם כשאתם מקבלים את התורה, גם את מצוות כיבוד אב ואם תקיימו מצד מצד המוסר האלוקי, מצד הציווי האלוקי. כלומר, שהוא בוודאי, כמו שמסביר הרב, זה כמו שרגא בתיארה. כן, הטוב שיש במבט האחדותי האלוקי, הוא בוודאי כולל את המבטים המקומיים יותר. וזה החידוש שיש לגבי מצוות כיבוד אב ואם. נחזור עכשיו גם לעניין של השבת. אז אני חושב, מה הפירוש של השבת? שהשבת היא זכר ליציאת מצרים. השבת היא זכר ליציאת מצרים, הפירוש הוא כזה. מה אחד הרעיונות המרכזיים של השבת? אחד הרעיונות המרכזיים של השבת, שאל תחשוב שהברכה היא תלויה בעבודה של ששת ימי המעשה. השפע והברכה הוא תלוי בשבת שהיא מקור הברכה, ולמה השבת היא מקור הברכה? בגלל שהיא משביטה לך את המגבלה הזאת שיש בעשייה האנושית ומחברת אותך שבת להשם. היא מביאה אותך למקור הזה. אז זה העניין של יציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים? יציאת מצרים זה לצאת מהמגבלה שהיה בעולם ולפרוץ את המגבלות שיש בעולם. איפה אנחנו רואים את העניין הזה, שזה המהות של יציאת מצרים? אני רואה שהשעון נגדי, כן, 4:20, ואני מפחד מהרב מרדכי שטרנברג, שאני גם למדתי אצלו, אז אני לא רוצה אפילו דקה אחת להשיג גבול, אז אני אומר את הדברים בעל פה, אבל אפשר לבסס אותם. כתוב בתחילת פרשת וירא, על ההבדל בין האבות לבין מה שעומד להיות ביציאת מצרים. אז כתוב, ואירא אל אברהם אל יצחק וליעקב בקל צ'דאי ושמי השם לא נודעתי להם. ופה ביציאת מצרים יופיע שם השם. מה ההבדל בין ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בשם צ'דאי להנהגה של הקדוש ברוך הוא בשם הוויה? אז מסבירים, אז ההסבר הוא כזה, שם צ'דאי הוא אמר לו עולמו די, אמר לו עולמו די, כן? אז מה האבות, מה היה עבודת השם של האבות? עבודת השם של האבות היה, בוודאי שהאבות הם גם היו האבות של האומה המופלאה הזאת, שהיא תגיע לארץ ישראל ונברחו בך כל משפחות האדמה. אבל מבחינת ההופעה בפועל, האבות תמיד הם היו צריכים להתמודד עם צרות, היו צריכים להתמודד עם התמודדויות, ובתוך העולם המוגבל להופיע את הטוב. בתוך העולם שהקדוש ברוך הוא אמר די, זאת אומרת, בעולם שהוא עוד לא יכול להיות עשיר אינסופי, כי עוד אין הופעה של שם י' ק' ו' ק', עוד אין הופעה של שם הוויה, שהיא פורצת את הגבולות של העולם הזה, שם האבות הופיעו את הטוב האלוקי. ועכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ביציאת מצרים מה עומד להיות? עומדת להיות הופעה של שם הוויה. מה זה שם הוויה? שם הוויה זה השם שהוא פורץ את המגבלות של של הטבע, פורץ את המגבלות של הגבולות, כן? איך זה פורץ? כי אתה נהיה מחובר לשפע האלוקי, והשפע האלוקי הוא בלי גבול. וזה מה שיוכל להופיע. זה העניין של יציאת מצרים. לצאת מהעולם הזה שאנחנו צריכים להופיע בו רק טוב מוגבל, ולהופיע טוב שיש בו כוח של התחברות למקור הברכה, לשפע, וזה העניין של השבת. כביטוי ליציאת מצרים. זה הקשר בין שבת לבין יציאת מצרים. עכשיו, מה זה העניין הזה של, שהוזכר בטעם של יציאת מצרים, העניין הזה של חוזק יד, כן, יד חזקה וזרוע נטויה. אז הרב בכמה וכמה מקומות מסביר מה העניין של חוזק יד וזרוע נטויה. העניין של חוזק יד בא להגיד את הדבר הזה, שיציאת מצרים היא לא הייתה לפי אמות המידה האנושיות, וגם לא לפי מידת ההכנה של עם ישראל, אלא זה היה לעילא ולעילא, זה היה הופעה של חסד אלוקי, זה היה הופעה של אור אלוקי מעל ומעבר למה שהוכן במציאות. זה הרי העניין של פסח, הדילוג הזה, שהקדוש ברוך הוא מדלג על מה שהכלים יכולים לקבל, ומאיר איזשהו אור שהוא הרבה מעל ומעבר למה שהמציאות יכולה להופיע. כן? אז זה מה שמוזכר בעניין הזה של השבת. צריכים לזכור את יציאת מצרים, ולמה יציאת מצרים כל כך קריטי כל הזמן לזכור שיציאת מצרים זה בחוזק יד ובזרוע נטויה? אני לא אסביר את ההבדל, הרב נכנס להסביר גם מה ההבדל, מה זה בדיוק ההגדרה של יד חזקה, מה זה זרוע נטויה, יש לכם עוד מה ללמוד, כן, לחדד את הדברים, אבל יש פה את העיקרון. העיקרון הוא שיציאת מצרים עניינה להופיע את הטוב האלוקי שהוא לא מוגבל בטוב האנושי. ובעצם אפשר לבוא ולהגיד שהמהות של יציאת מצרים, מה כל כך חשוב, כן, העניין הזה שאנחנו נזכור שתעודת הזהות שלנו תהיה אנחנו עם שיוצא ממצרים. כן? מה כל כך קריטי העניין הזה של אנחנו עם שיוצא ממצרים? אז זה יש את הפסקה שהרב שם מזכיר גם את העניין הזה של שם הוויה באורות ישראל. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת, העולה על הנטיות שברוח האדם. בסוף הפסקה אומר הרב שזהו גילוי שם הוויה שבתורת ישראל. ונסיים בדברים שכותב הרב בעולת ראייה, אני רואה שכבר הרב מרדכי שטרנברג הגיע, אז נסיים רק, אני מפנה אתכם למה שמסביר הרב. אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך ועמלאו. העניין של יציאת מצרים זה כל הזמן להיות במדרגה הזאת של המעלך, של בלי גבולות, לפרוץ את הגבולות, הרחב פיך ועמלאו, בעזרת השם, שנזכה קצת לגרוע באור הגדול הזה, כי בכל שנה הקדוש ברוך הוא עושה את הדילוג של השנה. כן, בליל הסדר זה הלילה שהקדוש ברוך הוא נותן לשנה את נקודת הדילוג שלה, וכל השנה כולה אחרי כן זה פירוש וגילוי של מה שהתנוצץ בליל הסדר, שיהיה לנו שנה שהיא מלאה אור גדול ואור אינסופי ואור אלוקי, ונגיע לגאולה הגדולה, שבוודאי הגאולה הגדולה היא, המשמעות שלה היא הופעת טוב, לא מצד הסדר שבין עניים לעשירים, אלא הופעת טוב כזה שאנחנו נלמד את עצמנו וללמד את כל העולם כולו איך אפשר להיות עולם עשיר מלא טוב. אז חג שמח לכולם.